שלום, אנחנו קוראים מספר מהחוברת שלנו לפסח בחלק כתבי רבש, מאמר וידבר אלוקים אל משה בעמוד 214. ניתן להוריד את החוברת באתר קבלה לעם, כמו כן ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תשאלנה במהלך השיעור. ספר חוברת מאמרים לפסח, חלק כתבי רבש, עמוד 214, מאמר וידבר אלוקים אל משה. וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם.
זה בעצם הדבר העקרוני, כי חוכמת הקבלה היא לפי הגדרה זה סדר השורשים עליונים המשתלשלים ובאים לפי סדר קודם ונמשך, המשתלשלים ואין אחד שם וקובעים למדרה אחד במות נעלה הנקובה בשם גילוי אלוקותו להתברך לנברא בעולם הזה. בקיצור, חוכמת הקבלה זה גילוי הבורא, שיטת הגילוי הבורא, וכוח העליון, כוח היחיד שקיים בטבע, זאת אומרת הטבע הבסיסי, זה שיטת, זה חוכמת הקבלה. זאת אומרת, זה כמו פיזיקה, שכמו שאיינשטיין נגיד להבדיל רצה לגלות את הנוסחה האוניברסלית לכל המציאות, נו, כמה שהוא ראה את המציאות, כמה שהוא השיג אותו, כן, אבל הוא הרגיש שיש לכל המציאות הזאת כוח אחד ונוסחה אחת, מטרה אחת, סיבה אחת וכן הלאה. רצה מאוד לגלות את הנוסחה הזאת, את הכוח הזה. וכך זה חוכמת הקבלה, רק היא עושה את זה לא בעולם הזה, בעולם הזה אי אפשר לגלות דבר כזה סופי, כי הוא עולם של תוצאות, הכל מה שיש בו משתלשל מעולם יותר עליון. וחוכמת הקבלה היא מגלה את הנוסחה אחידה, כוח אחד, אין עוד מלבדו, שהוא כוח הבסיסי של הטבע. אנחנו קוראים אותו בורא, אלוקים, הקדוש ברוך הוא, יש הרבה מאוד שמות עליו. זרם פנדה הצלות, יש 16 שמות בלתי נמחקות, כל השמות האלה זה לפי ההשגה שלנו. באותו כוח אחד, שהוא מופיע לפנינו בתשע אופנים העיקריים, זה נקרא תת ספירות ראשונות, שאנחנו קולטים אותם ומרגישים ומגלים אותם לפי הספירה העשירית, עד כמה שהיא נמצאת בהשתוות הצורה לתת ראשונות, מלכות. ולכן המצווה העיקרית אני השם, זאת אומרת לגלות את הבורא והשתוות עמו. אז נברא מגיע להשתוות, לדבקות עם הבורא, מגיע לדרגתו, הוא מממש בזה מטרת בריאתו שמגיע לדרגת הבורא, עושה בזה איזון בטבע שבכלים שלנו נקרא שעושה הנאה לבורא, כי אנחנו מדברים בכלים שלנו שאנחנו רצון לקבל, ולכן אנחנו מדברים על הנאה וסבל וכל מיני האופנים שאנחנו מרגישים כך, לא שהכוח עצמו העליון הוא כך בעצמו, אבל מפני שהוא רוצה להזמין בנו כאלה רגשות, אז אנחנו קוראים אותו בצורה כזאת. אז וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם. אני השם זה באמת הגילוי הבורא לנברא, שזאת המטרה, המצווה הגדולה. ואנחנו צריכים בכל פעם שאנחנו עושים משהו לקראת השגה הרוחנית להבין שאנחנו הולכים להשיג את הבורא, את הכוח השפעה ואהבה שכלפינו כך הוא מתראה, שכל הפעולות שלנו הן לאותו כיוון, כדי לגלות אותו, הגילוי הבורא לנברא בעולם הזה. אז אמנם שאנחנו מתעסקים בהרבה מאוד פעולות ונמצאים בהרבה מאוד כוונות ומחשבות, חשבונות, שאנחנו חושבים על הרוחניות, הכל צריך להיות מכוון בסיום של כל כוונה, השפעה, מחשבה, מעשה, לגלות אני השם. הכוח האחד שאין עוד מלבדו, זו המטרה. בבקשה.
צריך להבין מה משמיענו האמירה הזו. וכנראה זה מכוון על שאלת משה רבנו עליו השלום, שנאמר בסוף פרשת שמות, שכתוב, ומאז באתי אל פרעו לדבר בשמך, הרה לעם הזה, והצל לא הצלת לעמך. שעניין שאלת משה היה, שבזמן שאמר להם שצריכים לעבוד בבחינת לשמה, וכולם חשבו שעבודתן יהיה ביתר סט וביתר עוז, והעובדה הייתה להפך, שנחלשו מהעבודה. אם כן, צעקו למשה, איזה טוב עשית לנו, שהבטחת לנו שנצא מגלות מצרים. היינו, שהדעת שלנו היא בגלות, ועל ידי הדרך שאתה נותן לנו שנעבוד לשמה, אזי אנחנו נצא לחירות משעבוד הגוף הנקרא פרעו. ולמעשה, אין לנו חומרי דלק. אם כן, הדעת שלנו מחייבת שהמטרה הנשגבה שיש בידך, אין אנחנו יכולים לקבל.
אנחנו רואים גם כן בעולם שלנו. אנחנו מתפתחים. נגיד, הייתה תקופת העבדות. היו עבדים, אף אחד מהם לא הרגיש שזה משהו נורא להיות עבד. גם אנחנו שומעים, לומדים מההיסטוריה שהיו התפרצויות שם, איזה מהפכות, מאבקים נגד העבדות. לא היה. ברגע שהעבדות היא כבר התחילה להיות מורגשת כבלתי ממש מתקבלת, כסנועה, אז הגיעו למצב שאין ברירה, חייבים לעבור ממנה. בדרך כלל זה כמו שאנחנו רואים עכשיו גם כן בהיסטוריה המהירה שלנו, שמשתנים דברים מאוד מהר, אבל זה משתנים מפני שיש איזה מין דרישה מתגלה שמבפנים. כך גם כן בהתפתחות הרוחנית שלנו. אנחנו מתחילים לגלות את ההשתוקקות לרוחניות, אנחנו לא חושבים על כלום, כן? אבל מתוך זה מגיע לנו שנאה למצב שלנו. אנחנו מתחילים לגלות עד כמה שהוא בלתי נסבל, עד כמה שהוא מחזיק אותנו, עד שאנחנו מתחילים לגלות, אם אנחנו באמת משתוקקים לחיבור בינינו, אז אנחנו מתחילים לגלות כנגד זה את הפרו, את הכוח המנוגד לחיבור. הוא נקרא הפרו. ואז מגלים אותו. ולפני שמשתוקק אדם לחיבור, הוא לא מכיר, הוא חושב שזה האגו שלו כרגיל, שדוחף אותו לכל מיני ככה דברים, הישגים שבעולם הזה, למה הוא רע? הוא לא רע. הוא ממלא לו את החיים, והוא על ידי האגו ממלא את החיים שלו בכל מיני מילואים למיניהם. אין, וזה, זו החיים, זה בסדר. רק כשהוא מקבל רשימו מבפנים שצריך להתקדם לרוחניות. כשמתחיל להתקדם, מתחיל לקבל את ההסבר שהרוחניות זה חיבור, מתחיל בצורה מלאכותית. לבנות את הסביבה שהיא תשפיע עליו ותביא לו הערכה רוחנית היינו של חיבור, שדווקא בחיבור בין כולם שעבורה בכוונה ממש ריחק אותנו זה מזה, שדווקא בחיבור בלבד אנחנו משיגים את האלוקות, את החיים רוחניים, את העולם העליון, מימד העליון. אז אם אדם מתחיל לפתח רצון לזה על ידי הסביבה שבנה, ובלי סביבה הוא אף פעם לא ירצה רוחניות בצביונה הנכונה, זאת אומרת שזאת השפעה ואהבת הזולת. הוא צריך בשביל זה לבנות סביבה שהיא תביא לו את הרצון המלאכותי הזה, את הערך המלאכותי בחיבור. מה זה מלאכותי? שקרי. כלפי הרצון לקבל שלו זה הכל שקר. אין בזה שום הערכה. ואז כשהוא דרך החברה בונה לעצמו ערך לחיבור, אז מתחיל לגלות, רק אז מתחיל לגלות כוח המתנגד לחיבור. פתאום הוא רואה שיש משהו שמתנגד. לפני זה הוא חשב, כן חבר'ה בסדר, נו, לא כל כך בא לי, כן בא לי, זה לא נורא, היה כזה ניטרלי. פתאום הוא, עד כמה שהוא נמשך על ידי הערכת הסביבה לחיבור שהיא מחייבת אותו, כמו שפרסום טוב שמעורר את האדם להשיג מה שרוצים בעלי הפרסום, וקודם לא היה לו לזה שום רצון. אז יוצא שאדם מתחיל להשתוקק לדבר מלאכותי שלא היה לו קודם, אבל עכשיו הוא כן רוצה, ואז כנגד החיבור מתגלה כוח מיוחד, הפרעה מאוד מאוד מיוחדת רק לחיבור. אני אתן לך כל מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה ליהנות מהחיים האלו כאן בעולם הזה, במה שאתה פשוט רק תגיד בה, כן? בוא נלך למלות את הרצון שלנו מכל מיני המילואים, כן? כסף, כבוד, שליטה, מושכלות, הרפתקות, טיולים, הרפתקאות, הטיולים, כל מה שאתה רוצה. תראו כמה אנושות עכשיו מפתחת כל מיני המילואים שלא היו קודם. במאה ה-19 נגיד לא היו, ובמאה ה-20 כמה נעשו דברים. אנחנו פתאום פי 20, פי 30 מייצרים כל מיני דברים שאין להם בשום צורך. אנחנו עושים כל מיני, כל חצי שנה, שנה אתה צריך להחליף כל מיני דברים, מהמחשבים ועד הרעות ועד עוד כל מיני הבגדים והכל הכל הכל. אדם צריך להיות מבולבל, וזה הכל פרו, אבל בדרגה הגשמית, באמת. כשאנחנו מגיעים להשתוקקות לחיבור, אז אנחנו מתחילים לגלות את הפרו ממש כקשי עורף. שם הוא מוצץ לנו כל היגיעה, ורק אז מתגלה שיתן לכם הכל חוץ מ החיבור. למה? וכאן אנחנו מתחילים לגלות את ה מטרה שלו, של הפרו. למה הוא מתגלה כנגד החיבור? כדי שאנחנו נצטרך לכוח הבורא, כוח העליון, זה אחד, ושנית שאנחנו נרצה להתחבר במידה שלמה, שנהיה בגובה, בגודל כמו הבורא. זאת אומרת, עד שאנחנו לא נשתוקק להתחבר יותר ועוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, כל פעם הפרו מאכזב אותנו שאנחנו לא מסוגלים, ושוב אנחנו נמשכים ושוב לא מסוגלים, אנחנו כל פעם עולים בדרישה שלנו לחיבור, כי הקושי עולה. הפרו כל פעם מתגלה יותר ויותר ויותר, במכות שלו בסוף ממש כי לא נותן להתחבר. כמה שאנחנו מרגישים שהטבע שלנו הוא רע, אנחנו לא מסוגלים להתנתק ממנו, ורגעי הניתוק ממנו הם באים רק על ידי המכות. עד שמגיעים לכל כך רצון גדול להתחבר, וזה הפרעה שנקרא קרב בני ישראל להבינו שבשמיים, עד שאנחנו עד כדי כך רוצים להתחבר, ופרו עד כדי כך גדול שאנחנו רואים אנחנו לא מסוגלים שום דבר לעשות נגדו, ואז זקוקים לבורא. לפני זה אדם לא צועק לבורא, הוא נלחם בכוונה, ככה עשוי שנראה לאדם שיש לו כוח והוא מתקדם, והוא בכל זאת ינצל את הפרו. זאת אומרת, הפרו מביא אותנו לדרגה איפה שאנחנו מרגישים את עצמנו המיואשים טוטלית, אין שום סיכוי לצאת מהשליטה הזאת, כדי להתחבר, לא לשכוח איפה אנחנו מגלים אותו כנגד החיבור, איפה מקום שהבורא צריך אחר כך למלות בינינו ולחבר אותם, אותנו במערכת אחת, שם נמצא הפרו, הוא מנתק אותנו זה לזה ונותן לנו בניתוק כל מה שאתה תרצה חוץ מחיבור. ואז או זה או זה, או הבורא או הפרו, לזה הוא מביא אותנו. ולכן אנחנו צריכים לראות בכל התהליך הזה שקורה איתנו, כי הוא ממש מבצע פקודות הבורא, מבצע את התוכנה הזאת שמביאה אותנו למטרה. אבל בסופו של דבר צריכים לגלות אני השם, שמהבורא בא גם האחוריים שלו כפרו, גם הפנים שלו כהבורא. בבקשה, אולי תקרא שוב.
נקרא שוב את מתחילת המאמר. וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם. צריך להבין מה משמיענו האמירה הזו, וכנראה זה מכוון על שאלת משה רבנו עליו השלום, שנאמר בסוף פרשת שמות, שכתוב ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה והצל לא הצלת לעמך. שעניין שאלת משה היה שבזמן שאמר להם שצריכים לעבוד בבחינת לשמה, וכולם חשבו שעבודתן יהיה ביתר סט וביתר עוז, והעובדה הייתה להפך, שנחלשו מהעבודה. אם כן, צעקו למשה, איזה טוב עשית לנו שהבטחת לנו שנצא מגלות מצרים. היינו שהדעת שלנו היא בגלות, ועל ידי הדרך שאתה נותן לנו שנעבוד לשמה, אזי אנחנו נצא לחירות משעבוד הגוף הנקרא פרעה, ולמעשה אין לנו חומרי דלק. אם כן, הדעת שלנו מחייבת שהמטרה הנשגבה שיש בידך אין אנחנו יכולים לקבל. ולזה באה התשובה, וידבר אלוקים אל משה. אלוקים הוא בחינת טבע, שמבחינת הטבע אתם צודקים, שאין לכם חומרי דלק שתוכלו להמשיך בעבודתכם. ויאמר אליו, אני השם. השם הוא מידת הרחמים, שמבחינת רחמיו יתברך, יכולים להמשיך כוחות וחומרי דלק שלמעלה מהטבע ולמעלה מהדעת, שעל זה אין להם כבר מה להתווכח. משום שכל הוויכוחים שהאדם יכול להסתייע הוא רק מה שהדעת מחייבתו, מה שאין כן למעלה מהדעת הכל יכול להיות, רק שצריכים להתגבר בבחינת אמונה שהשם יתברך יכול לעזור בבחינת למעלה מהטבע. ובעצם אי אפשר לקבל משהו מלמעלה מהטבע מטרם שהאדם בא לידי החלטה שאין הדבר יכול להיות בתוך הטבע. ורק לאחר שבא לידי ייאוש מבחינת הטבע, אז הוא יכול לבקש עזרה מן השמיים שיעזרו לו למעלה מהטבע.
ורק לאחר שבא לידי ייאוש מבחינת הטבע. זאת אומרת, הסופי, מה שיוצא לו לפי התוכנה הפנימית, שכך התפתח, שכבר מושרש כך, בתוכנה. אז הוא יכול לבקש עזרה מן השמיים, שיעזרו לו למעלה מהטבע. אז יש לו דחף לצעוק, וצעקה שלו היא הנכונה, הוא בדיוק יודע למי הוא פונה, מתוך האכזבה, מתוך ההפכיות של הפרו, אחרי שמגיעים לסיום של הפרו, זאת אומרת, מגלים כל הרע, כל האגו, כל ההפרעה, אז מתחילים לראות את מאחוריים את הפנים. אז מתגלה חלק השני של הפרו, ההפוך מהפרו, הבורא. שאלות.
מה זה עבד כי אם לוך? עובד? מה זה עבד כי אם לוך? מה זה המצב הזה?
העבד זה נקרא פרו, כן? וכל השרים שלו, כן? שהם עבדי השם, הם המלאכים, זאת אומרת כוחות, אין אישות בכלל, לב שרים ומלאכים ביד השם, אלה הכוחות האלו, הם מבצעים פקודה או תוכנה של הבריאה, והם מצד אחד עבדים שהם כך מבצעים את הפקודה מהכוח העליון, מהבורא שאין עד מלבדו, אבל כימלוך שעושים את העבודה שלהם בנאמנות, לשלוט בינתיים במקום הבורא בעולם הזה על האדם, כדי לתת לאדם הרגשת החושך, הרגשת בסופו של דבר להביא את האדם לחיסרון, שהוא ירצה לגלות את הכוח, ההשפעה והאהבה, הבורא. לכן זה עבד מצד אחד, עבד הנאמן, עבד פשוט אין לו, למשה עבד נאמן, אז יש לו כוח הרע גם כן, הוא נמצא במאבקים ובהכל, אבל כאן זה מדובר על הטבע, על האגו עצמו, שזה הטבע, הפרו, הוא מבצע פקודות, אבל בהחלט כוח שימלוך. ועדיין אתה רואה עכשיו מה שמתגלה בעולם, זה מתגלה פרו. קודם זה היה מתגלה לנו ככה, השרים שלו, הקודמים לו. כן, אנחנו לא שמענו על הפרו עד כמעט סוף של גלות המצרים. כן, לא שמענו. זה היו שרים וכל מיני שם, גדולים, מנהלים. גם כן ככה היה בהיסטוריה שלנו. כל מיני הכוחות שהיו מזיזים אותנו, מקדמים אותנו בהתפתחות החברה האנושית, דחפו אותנו לפתח כל מיני דברים, לגלות יבשות ובכלל טכנולוגיה והכל, עד שאנחנו הגענו עכשיו למצב של עולם הגלובלי. וכאן זה תחילת הגילוי הפרו עצמו, שזה כוח שמפריע, שלא נותן לנו אפשרות להתחבר. כבר הרבה אנשים בעולם מרגישים שהחיבור הוא ההצלה. אנחנו רואים כי בתלות הדדית, אין ברירה, אם עולם הוא גלובלי, גמרנו. אתה בזה כאילו, שאתה אומר עולם הוא גלובלי, אומר, מה יכול להיות הפתרון לטובה? שזה חיבור. אם תלות הדדית, אין לך ברירה, אתה לא יכול לברוח כמו במשפחה, להתגרש וללכת לכל הכיוונים. אתה נמצא כאן, על פני הכדור הקטן, וזהו. אתה נמצא בכלוב. אין מה לעשות. ולכן זה שאנחנו לא מסוגלים להסתדר בינינו, זה שאנחנו לא יכולים לארגן שום דבר בעולם שלנו בהידברות בינינו, איזה ממשלה, ממשלת העולם, דעה אחת, פחות או יותר ככה, אלה כל הזמן נמצאים במאבקים והם לא יגמרו. המאבקים האלו, החיכוכים האלו, הם רק יגדלו. וזה יהיה מאוד מאוד מוזר. כאילו, בחייכם. אירופה, אמריקה, ארצות ערב, אסיה, רוסיה, שם יפן, סין, כולם תלויים זה בזה. מה קרה? בוא נסגור אותם יחד באיזשהו מקום, יהיה G20, G50, לא חשוב כמה שיהיו הממשלות, שישבו עד שלא ישיגו את משהו משותף. אחרת העולם הולך לטובו, מי יודע. והם לא יוכלו את זה לעשות. זאת אומרת, הכוח הרע כל הזמן יפריע ביניהם, והם לא יוכלו לגלות על ידי מה אנחנו יכולים להתחבר, איך אנחנו יכולים להתחבר. הם יגלו עד כמה שלא מסוגלים להתחבר, אבל איך להתחבר לא יוכלו לגלות. כי איך זה כבר לגלות את הכוח העליון שמסוגל לחבר. ולזה אנחנו באים, לתקופה הזאת. תקופה לא פשוטה. העולם באמת, בינתיים הם יכולים ככה להמשיך כביכול בדרך הקודם, כאילו שהעולם לא גלובלי, כאילו שאפשר גם כך להתקיים בלי התחשבות הדדית בין כולם, אבל ההתפתחות שלנו היא בצורה מחויבת, אנחנו לא מסוגלים להתגרש, היא מחויבת להביא אותנו לחיבור, וכוח החיבור לא נמצא, זה בעיה. כאז מתגלה הפרעה שמפריד ואין מה לעשות, ואז כל העולם גם כן וינחו בני העולם מה לעשות, ואז הם יגלו שישנה השיטה שהיא בעצם, מהי השיטה? חוכמת הקבלה, זה גילוי הבורא לנברא בעולם הזה, שבלי שיתגלה לך את הכוח הזה אתה לא מסוגל להסתדר, וגם בחיים האלו הפשוטים בעולם הזה אתה לא תוכל לחיות. אתה תוכל זה את זה. וכך זה התגלה הנחיצות בחוכמת הקבלה כאמצעי לגילוי הבורא, וכך אנחנו גם כן נגלה למה העולם הוא נברא בצורה כזאת ועבר כזאת התפתחות, אך ורק כדי להגיע לגילוי הבורא. זאת אומרת, גילוי לפי השתוות הצורה, שהגילוי הזה הוא יחייב את העולם לאט לאט להגיע להשתוות, לדבקות. ואז מגיעים למטרת הבריאה, למימוש כל התוכנה. כן, בבקשה, מיקרופון מהר, תמסרו אחד לשני.
כמו שאנחנו רואים את העולם בחוץ, הוא הפוך, הוא די הפוך ממה שאתה מתאר היום. זאת אומרת, אין חיבור, גם בתוך הקבוצה קשה. איך יקרה השינוי הזה? זה נשמע שינוי כל כך מהפכני, מה שאתה מתאר, ממה שקורה בחוץ היום למקום של חיבור. מה, פתאום הנקודה שבלב תתעורר בצל מיליארדים והם כולם יקומו בבוקר?
לא, 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 לא. מה פתאום? לא. גם אצלנו זה לא כך. גם אצלנו זה לא כך. לכן זה נקרא נס יציאת מצרים. אתה נמצא בטבע אחד, רצון לקבל. קבלה. עם אגו. ובאגו שלך אתה לא מסוגל לתאר את מצב ההשפעה. אפילו שאתה חושב עליו, על החיבור, אתה חושב שיהיה לי טוב. בתת הכרה זה חייב להיות כך. כי לא מחשבה ולא מעשה ולא איזה רצון לא יכולים להיות להשפעה תאורה, שלא יצא לי מזה איזה הטבע. לכן זה נקרא נס, כי מעבירים אותך מטבע אחד, שהיא כולה עומדת בספיגה, לתוכה דברים טובים ולפליטה מעצמה דברים רעים. כך אנחנו פועלים, כך פועל גוף חי, כן? אפילו דומם וצומח וחי ואדם ברצון, במחשבה, בכל מיני פעולות אינסטינקטיביות ורצוניות, לא חשוב, כולנו פועלים בצורה כזאת בלבד. איפה הטוב וכמה שיותר לקרב, ואיפה הרע וכמה שיותר להרחיק. ולכן לעבור את ה... לעבור לטבע הבא, שאני אעשה אותם הפעולות. אותם הפעולות, אני לא יכול לעשות אחרת. אבל בכוונה שזה אני עושה לטובת הזולת, זאת אומרת שאני קודם הולך, אני קודם מפסיק עם כל הפעולות שלי כאילו, חוץ מהכרחיות לקיום, אני מתחבר לזולת, ואז עם הרצון של הזולת, אני עושה את הפעולות האלו לקרב הטוב ולהרחיק את הרע. הפעולות שלי נשארות אותם הפעולות. ומי שמסתכל עליי מבחוץ, הוא יכול לראות שאני אגואיסטי. הוא לא יודע הכוונות, לכן זה נקרא חוכמת הנסתר. אלא אני עובד לא עם הרצון שלי, אלא עם רצון של הזולת. שאני קירבתי אותו שהוא נעשה כמוני, באהבה, בחיבור, ואז אני עובד עם הרצון שלו ועם הכוחות שלי. זאת אומרת, לא יכולה להיות פעולת ההשפעה לפני שאני משיג אהבה למישהו. אז אם אני מרגיש אותו כשלי, אני עושה את הפעולה, וזה נקרא השפעה בשבילו. אז דברים הם כאילו יכולים להיות הגיוניים ונכונים, ואז אנחנו נעשה כך כלפי כל אחד וכלפי כל העולם. זאת אומרת, אם אני אוהב כל העולם, אני מרגיש חסרונות של כולם, ואז אני עובד לקבל כל טוב על החיסרון הזה המשותף. זאת אומרת, מכונה יש לה איזשהו, ישנה איזה סך כל נשמה אחת, כן, רצון אחד הכללי של כל בני אדם, ואני שצרפתי אותם אליי מקרב לעצמי כל הכוחות הטובים בשבילם, כן, עבורם, ומרחיק כל הכוחות וכל הדברים הרעים. זאת אומרת, אני עובד כלפיהם כמו הבורא. על ידי זה אני מגיע לדרגה שלו. זאת אומרת, אין כאן שום בעיה חוץ ממה לאהוב את הזולת. נגיד, את התינוק שלי אני אוהב כי זה טבעי. ככה זה נולדת לי רצון שאני דואג לו יותר מה שלעצמי. מה זאת אומרת יותר? אני מוכן לשרת אותו. העובדה שאני חולה, אני עייף, לא חשוב מה, אם הוא צריך משהו, אני רץ בשבילו. כן? זאת אומרת, אני לוקח את הרצון שלו ועובד כאילו שזה רצון שלי ועוד יותר משלי. כן? כמו שכתוב, ואהבת לרעך כמוך, זה יותר מעצמך. אז הבעיה היא לאהוב את הזולת. אחר כך לעשות הפעולה, זה לא בעיה. אם אתה מרגיש, פתאום אתה מגלה שהוא ממש כל כך קרוב אליך, יותר מאח, יותר מהכל. אז זה כבר זהו, זה כבר בסדר. אבל איך לגלות את זה? כאן בדיוק עומד הפרו בינינו, שאתה לא מסוגל לגלות את השני כחלק בלתי ממש נפרד ממך, כמוך. וכאן אנחנו זקוקים לכוח העליון, שהוא יעשה את הקשר. וזה שנופל בינינו פרו ומתעורר בינינו, מתגלה בינינו הבורא, זאת אומרת, במקום כוח השנאה בא כוח האהבה, ההיפוך הזה הוא נקרא יציאת מצרים. והוא נקרא נס. הוא נקרא נס, אין דבר כזה בטבע. כי לא מופיע כוח השני. אז הופעת הכוח השני הזה, כוח אהבה והשפעה, במקום כוח שנאה וריחוק, זה בעצם גילוי הבורא, ושמאפשר לך לצאת מהמצרים. לכן הוא אומר, ורק לאחר שבא אדם לידי ייאוש מבחינת הטבע, שלא מסוגל לפי הטבע שלו להתחבר, להגיע אליה השפעה, לצאת מהאגו שלו, מהפרו, אז הוא יכול לבקש עזרה מהשמיים. אז הוא מגלה שיש כוח עליון שהוא חייב לעשות את הנס. את הנס. כי אין סיכוי במישור שלנו אין סיכוי שאנחנו בכלל נעשה, כי אנחנו תבועים רק בכוח אחד, כוח הפרו, כוח הקבלה. לא. ושיעזור לו למעלה מהטבע, למעלה מהטבע שלנו. כן.
אבל זה מתוך ההנחה שאני מבין שהחיבור זה התשובה.
חיבור זה התשובה, אחרי זה לא צריכים שקוד כלום.
לא, אבל אני אומר, אני מדבר עם אנשים, הם לא מבינים מה אני מדבר, מה זה חיבור, איזה חיבור, מה אתה רוצה?
חביבי, 400 שנה אתה צריך להיות במצרים, כתוב. זאת אומרת, אתה צריך לעבור 400 שנה, זאת אומרת, התפתחות של 4 דרגות. 4 בחינות דור ישר, 4 י"ק ו"ו, כי תמיד יש לנו מידה שלמה זה 4. 4, וכשהיא מגיעה לעוצמה שלמה זה נקרא 400. זאת אומרת, 10 ספירות פרטיות ו-10 ספירות פרטיות. עכשיו, שאתה אומר שאף אחד לא מבין אותך, אז אתה ממש אצלנו משה רבינו. הוא גם כן בא לבורא ואומר, הם לא יבינו אותי, כן? אני אדבר איתם, כבד הלשון אני אנוכי, והם לא מבינים אותי, מה אני אעשה? למה אתה שולח אותי למישהו לדבר אליהם? כן? לאט לאט. הייתה לו עבודה קשה, הוא לא היה מוצלח דווקא. כן, רק בזה שהייתה לו רק מידה אחת, חסד. משה רבנו זה מידת חסד. וכשהוא מגיע משם, ממידת החסד, אז באמת יכול להתפתח ולאט לאט לגלות את כל היתר הכלים שלו, שהופך להיות לרועי הנאמן. אבל גם לא לחשוב שכל העולם בכלל צריך להבין את הדברים. יוצא משה, יוצאים איתו אהרון, שם לוויים, בוא נגיד, זה נקרא אלו שמצטרפים אליו, שמבינים, בוא נגיד, מה קורה פחות או יותר, והעם זה כמו, ואחרי העם צון, אתה יודע, זה הכל, זה עדר גדול אחד. מי מבין? אף אחד לא מבין. ובכלל, אפילו אותו משה רבינו, ואנחנו רואים, זה פעם נחשון, זה קופץ לים, כן? זאת אומרת, ישנם כל מיני תכונות שפתאום מתגלים באדם שהוא מוכן לעשות את הפעולה הזאת, ממש לקפוץ למעלה מהדעת, שזה לא פשוט. אז זה בדרך התפתחות. אין מראש לחשוב על זה שאיך זה יקרה, מה פתאום, איך זה יכול להיות. וגם כן, מצד אחד, אפילו עם אלו שמתקדמים כמשה ואחרים, זה בכל זאת נס לכולם מצד אחד. ומצד שני, לא לחשוב שחוץ מהמיעוט הקטן, 10% אולי מכל העולם, מסוגלים במשהו להבין על מה מדובר. כל היתר מאין ברירה מתקדמים. כל היתר מתקדמים שרע להם במצרים. כל היתר מתקדמים שמרגישים שאין ברירה, חייבים ללכת. המשבר הזה הוא עובר על כולם, ומהיום למחר צונמי יבוא לכל העולם. מה תעשה? ולכן כל העולם הוא רק לחיים טובים, לא אכפת להם, רוחניות הם לא מרגישים. לא מרגישים שייכות לזה. הם צריכים חיים הרגילים, נורמליים, שיהיה טוב, שיהיה ביטחון, וכו' וכו'. זהו. ולכן לא לחכות שכל העולם צריך רק להגיע למצב שהוא בשל להתחבר לאלו המובילים. ולכן אנחנו צריכים גם לפרסם להם את חוכמת הקבלה. ואפילו בלי חוכמת הקבלה. כשיטת התיקון המצב, שיטת התיקון העולם, הם לא לרוחניות. אלה, אתה רוצה בגשמיות שיהיה לך כל טוב, בטוח, לך, לילדים, להכל, יהיה לך. כך אנחנו צריכים לדבר איתו, עם העם. חנך נער על פי דרכו. בסדר? כן. מיקרופון בבקשה, לא לשכוח.
השאלה שלי זה מדוע התחלת דרכו של אדם בעבודה זה את החי אני מבקש.
את החי אני מבקש זה תחילת הגלות מצרים. שהאדם מתחיל להרגיש, תשמע, תתאר את עצמך במצב שאתה מתחיל להרגיש שבלי חיבור אתה לא מגלה את העולם הרוחני, וזה נחוץ לך מאוד, אז אתה אומר, את החי אני מבקש, שאני הולך להתחבר עם האחרים כדי לגלות בקשר בינינו את ההשפעה והאהבה, שזה כוח הבורא, שזה כוח העליון. שאתה מתחיל לתלות זה בזה, שבקשר עם האחרים תלויה ההתעלות הרוחנית שלך. זה נקרא את החי אני מבקש. זה אדם שמרגיש את עצמו שהוא טעה בשדה, ושהוא לא יודע איך ללכת יותר, ומה יעשה, והשקיע כל כך הרבה שנים כבר בחוכמת הקבלה ובחיפושים, במטרת החיים, טעם החיים, לא מוצא כלום. מה לעשות? ואז מתוך החיפוש שלו, והגיע כבר ללימוד ולקבוצה ולהכל, אבל לומד, שומע כל הדברים, שומע. זה קצת עובר ליד האוזן וליד הלב, שלא כל כך דוקר לו בלב, שהוא קורא על זה שצריכים להתחבר, צריכים זה. בסדר, כותבים דברים יפים, נעימים. זהו, אף אחד לא מתנגד. כולם מדברים על שלום, כולם מדברים על חיבור, אתה יודע, זה. כולם שקרנים ואגואיסטים. אבל כשהוא מתחיל להרגיש שהוא חייב להתחבר איתם, שההצלה היא דווקא בקשר ביניהם, שהעולם הרוחני נמצא בין בני אדם, שעכשיו שם האגו, השנאה, התחייה שולטת, והוא צריך להגיע לזה שהחלל הזה בין כולנו יתמלא בהשפעה ואהבה. השפעה זה דרגת הבינה, ואהבה זה דרגת הכתר. צריכים לעלות עד שם, עד שורש הבריאה. וכשהוא רואה שזה המקום איפה מתגלה הרוחניות, כי הבורא נקרא המקום, זה העיקר בשבילנו, שהמקום יש לו מהות, יש לו ערך גדול מאוד. המקום הזה זה מקום של השנאה, שבתוך המקום הזה חייבים לגלות אהבה. זאת אומרת, המקום הזה זה מקום של כוח הבורא, שעכשיו מתוך זה שהוא נסתר מתגלה כפרו. זה כנגד זה, זה קם, זה נופל, זה נופל, זה קם, אחד משניים, וכל הזמן ככה הבורא משחק איתנו, או בפנים שלו או בחוריים שלו, כמו שאנחנו כלפי תינוק, לפעמים בדין, לפעמים ברחמים, אחרת אנחנו לא נייצב אותו. אנחנו חייבים לייצב אותו בכף האמצעי, שכלול מכוחות, משני כוחות. אז ככה אנחנו מתייחסים עליו, שהוא כבר מתקדם כאן, אחרי גיל שנתיים, שלוש, מתחילים כבר להפעיל עליו ככה הגבלות. כן? ואותו דבר כאן, אנחנו צריכים לאותו מקום בינינו, איפה שאנחנו מאתרים אותו כשנאה, להביא לשם אהבה. זה נקרא לגלות במקום פרו, בורא. היפוך הזה מפרו לבורא, זה בעצם נס יציאת מצרים נקרא. ואדם שמתחיל לגלות ששם, בקשר בינינו בלבד, ולא אחרי גלקסיות, ולא איזה שם אחרי הכוכבים, חייזרים, לא חשוב, מיסטיקות איזה, אלה כאן, ממש זה יכול להתממש, בקשר בינינו, זה נקרא את החי אני מבקש. זה נקודה מאוד מאוד חשובה, בהתפתחות האדם, כי אז הוא מאתר איפה מקום ההגיעה שלו, שלפני זה טועה בשדה.
יש לי עוד שאלה, מהו הדבר שהוא הכי קשה לאדם שהוא נמצא במצרים?
מה הכי קשה לאדם שנמצא במצרים? שלא מאתר את הפרו ששולט עליו, כוח הבירור. זה חסר, זה מאוד חסר, שאנחנו נהיה חדים כאלו בבירור, בהבחנות, בפוקוס ממש לראות כמו סכין חד שאנחנו נחתוך ונראה מה רוצים מאיתנו, איפה אני נמצא, למה אני חושב כך, מה האחרים, שאני אהיה לא ברפול. הפרו זה טשטוש כזה שאני אשקף, אני לא אעשה כלום, אני קשה לי לחשוב, לרכז את עצמי, מחשבה, זו בעיה גדולה. מתוך זה שאדם מתייאש מזה שהוא לא נמצא בבירור, הוא מתחיל להבין שזה יכול להיות הבירור וההתקדמות בחדות ראיית המצב והכל, זה יכול להיות רק בתנאי שהסביבה מחייבת אותו, שהוא מתחיל להרגיש רעדה כזאת, פחד שהוא לא מתקדם, לא עושה כלום, לא איפה זה, הוא ממש נמצא כאיזה מחוסר הכרה, וסביבה בחוץ ככה לידו בוערת, וכולה נמצאת בחיפושים ובהגיעה ובמאמצים, והוא כלום, ומה שיש לו זה רק שהם מקרינים לו קצת משהו, אבל מעצמו שום דבר. מה יהיה? הרגשה הזאת מאוד חסרה לנו, שזה תלות בסביבה. כן,
אנחנו היום, אלה שלומדים את שיטה שלך, שיטה של בעל הסולם.
לא שלי, חס ושלום, אל תגיד כך.
של בעל הסולם.
זה גם לא של בעל הסולם. כמה שאתה תיקח עכשיו זוהר, ונגיד זוהר, כן? אתה תתחיל לקרוא זוהר, אתה תתחיל לראות שזוהר זה מאמר אחד גדול על העבודה הפנימית של האדם. אין כלום חוץ מזה. ממש. רק המילים שאתה עוד לא יכול לתאר אותם, לאתר אותם נכון, על מה הוא מדובר, כי זוהר הוא נכתב בשפת המדרש. אבל מדובר רק על התהליכים האלו שאנחנו עוברים. כן?
ובכן, לפי דעתך, דעתנו, אנחנו עוברים 2 מיליון איש. אלה שלומדים בכלי העולמי.
כן.
וזה למעשה הגרעין. הגרעין שנמשך למגנט.
כן.
חשבתי לעצמי, למה בלתי אפשרי לנסות אותו גרעין, לבקע אותו, הכוח האדיר לדעתי שיבצר ממה שאנשים מפחדים שהאטום יבקע. אנחנו רוצים שזה יקרה. בכוח הזה של 2 מיליון איש, אותו גרעין, אותו אטום, אם נצליח לבקע אותו, למעשה זה כוח אדיר שיכול לסחוף מיליארד.
לא, אבל זה, לפי הטבע, זה נעשה על ידי כוח החיצון. מאיפה תיקח אותו? האטום בעצמו זה מבנה מאוד יציב. אתה צריך הרבה כוחות כדי לעשות בו איזו פעולה. אתה רואה, הם עושים את המייצים, אתה יודע כמה כוחות אתה צריך להכניס בפנים כדי לשבור את החומר הזה? זה מה שאוכל את הקוליידר הזה, נגיד, הגדול הזה בשוויץ, שבנו, זה תחנת כוח שלמה, תחנת חשמל, עובדת רק בשבילו. זה מאיפה אתה תיקח את זה? אצלנו אין כוחות האלו. אנחנו צריכים את הבורא שהוא יעשה את הפעולה הזאת עלינו.
זאת אומרת, הכמות שלנו היום מספקת, רק אין לנו את כוח הבורא שיבקע את
הכל. דרישה.
I understand. We have two forces. I have two forces. One good and one bad.
יש לנו שתי כוחות, אחד טוב ואחד רע.
The quality in the good is love.
האיכות בטוב זה אהבה.
And the quality in the bad is hate.
ושנאה ברעה.
How can we hate the bad if the quality from the bad is hate?
איך אנחנו יכולים לשנוא את הרע עם אותה תכונה של הרע היא רע? כאילו שואל הפוך על הפוך.
כי רע עושה לנו רע. יש לנו אמת ושקר ומר ומתוק. ואני פתאום מתחיל לגלות שדברים שקודם הרגשתי אותם כטובים, אני עכשיו מזהה אותם כרעים. מאיפה בא לי? איך יכול להיות? זה בא לי על ידי הסביבה. אם אני נמצא בסביבה, שסביבה היא מביאה לי תכונות הבורא. אני עושה איזושהי פעולה. נגיד אני גונף. טוב לי. לאגו שלי שאני עכשיו בלי לעבוד 10 שנים יכול תוך 10 דקות להגיע לאותו המצב, לאותו הסיכום, זה בסדר או לא? נו תגידו. בסדר גמור, לאגו שלי ודאי טוב. אם תיקח איזשהו אדם מאיזשהו שם פרימיטיבי, מאיזשהו לא מפותח, שלא אין לו השפעת הסביבה והכל, בשבילו זה דבר טבעי, כמו שתינוק. תינוק שואל משהו, הוא בא ולוקח. זהו, זאת אומרת, לפי הטבע שלנו, הפעולה הזאת היא הכי טבעית. מה באה החברה ואומרת, לא כדאי, זה לא יפה, תתבייש לך וכו' וכו'. זאת אומרת, מגיע לנו סביבה ואומרת לי דברים שהם כנגד האגו. נו, אבל אין לי ברירה, אני נמצא בסביבה, אז אני קצת שומע מה שהם אומרים וקצת לא, וכך אנחנו חיים. אם אני רוצה לסדר את עצמי עם האגו שלי כך, שאני לא שיסתדר איתו איכשהו על ידי כל מיני חוקים האלו שהסביבה הרגילה הציבילית הזאת האנושית מביאה לי, אלא אני רוצה להגיע למשהו עליון, אז אני זקוק לסביבה אחרת שהיא תתחיל להשפיע לי הערכים עליונים. ואז אני מגיע לסביבה כזאת שהיא אומרת לי הכל נגד האגו שלי. היא אומרת, אתה צריך להתחבר, אתה צריך לחשוב רק על הכרחיות שלך ולא יותר, כל היתר להשפיע לחברה, כל היתר לחיבור עם החברה, כל היתר למסור את עצמו לכל האנושות, עד שלא תהיה אף אחד בעולם שהוא זקוק למשהו, ועוד ועוד ועוד, מה שבעל הסולם כותב לנו במאמרים שלו, הוא מתאר את המצב. אז אם כך, אני זקוק לסביבה, ואז אני נמצא בניגוד. סביבה מצד אחד מביאה לי חוקיות הרוחנית, תכונות הבורא, מציגה לי כביכול, ואני מצד שני עם האגו שלי רוצה בשלי. כך אנחנו מתפתחים. עכשיו, אז מה אני אעשה? איך אני מתפתח? אני חייב כל פעם להעריך יותר, לכבד יותר את הסביבה. לכן הוא כותב בבחירה החופשית שאין לאדם שום פעולה בעולם שלו שאם היא יכולה לקדם אותו, אלא רק תלות בסביבה כזאת שאנחנו כל פעם מעריכים סביבה יותר, סביבה שהיא מביאה לנו ערך העליון בהשפעה ואהבה, ואז אנחנו יכולים להתפתח. אחרת לא. לבד בתוך האגו שלי אני אף פעם לא אמצא משהו שיחייב אותי לקראת הזולת. לא. עד שזולת לא תהיה קרוב לי בצורה טבעית. בסדר? טוב. נו, עוד שאלה ונסיים. כן.
יש לנו כמה שאלות דומות, גם מטיביליסי, גם מווילנוס וגם מתום מנשר מישראל, שהם שואלים, ברור שלא נצליח להתחבר, אז האם מספיק ההכרה הזאת או שצריך להשקיע מאמצים בחיבור ולהגיע לייאוש?
אני יכול להחליט מראש, אני לא יכול להתחבר, נו ומה? זה לא מחייב אותי בכלום. אני חייב להגיע למצב ש... אני לא מסוגל להתחבר, אבל זה פשוט, זה החיים שלי, בלי זה מוות. כן? כמו שכתוב, אם לא תתחברו כי איש אחד בלב אחד, כאן יהיה מקום קבורתכם. מה זה קבורתכם? זה יהרוג אותי, נו מה זה? זה יהרוג את הבהמה שלי. מדובר על תיקון הנשמה. כן? אז מה עושים? זאת אומרת, מקום קבורתכם, הכוונה שאתם תמשיכו להיות קבורים, ואתם יודעים כבר שזה כבר קבורה ממש, להישאר באגו שלכם בחיים האלו, לעומת הרוחניות שאתם הולכים להשיג. זאת אומרת, חייבים אנחנו להגיע למצב, לא סתם אנחנו קובעים שאנחנו לא מסוגלים. אדם הרבה פעמים בחיים שלא מרים ידיים, אומר אני לא מסוגל. גם כשבא מלאך המוות. כן? מרים ידיים ואומר בסדר. זה הפתרון. פותח את הפה ומקבל את טיפת הרעל ומת. אבל כאן ביציאת מצרים חייבת להיות אכזבה גדולה, ייאוש גדול, יחד עם הרצון הגדול לצאת מהמצב. יש לי ייאוש מהכוחות עצמיים, יש לי אכזבה גדולה מכל העבודה שלנו, שהיא לא יכולה לעזור לנו כלום, אבל אנחנו הגענו על ידי ההגיעה שלנו לאכזבה. זה, קונים בזה על ידי הרבה מאוד הגיעות, מה כתוב בסוף, וינחו בני ישראל מהעבודה ותעל שבתם ויצעקו, כן? ויצעקו אל השם. זה הסתר של הפעולות, שרק אחר כך אנחנו באים לגאולה. בסדר? כן, מוריס.
הרב, אם למפות את כל המצבים שאתה מתאר ושאנחנו קוראים גילוי הפרעה, יציאה ממצרים, עירה, אהבה, את צער השכינה שמתחילים להרגיש, לראות את הצער של המצב שלנו, איך היית ממפה את זה?
זה כבר מדרגה הרבה יותר גדולה, צער השכינה. זה אני מתחיל להתחשב בבורא. שהוא סובל שאני לא כמוהו, שאני לא מתקדם כמו אבא שסובל מהבן. אחר כך אני מתחיל להוציא ממנו כל הכוחות, אני דורש ממנו כוחות להתקדמות שנקרא ניצחו ניבניי. זה כבר מתחילים קודם לגלות אותו. חכה, זה אי אפשר, לפני יציאה מהמצרים לא מדברים על זה. אני עוד לא נולד, יציאת מצרים נקרא לידה רוחנית. אחרי זה תן קצת להתפתח, עד שאני מתחיל להבין, לראות מי הוא, מה הוא בכלל, שהוא סובב אותי, שהוא ממלא אותי, שהוא מסדר לי כל המצבים, ואז אני מתחיל להרגיש, זה כן, זה אבא, זה הכוח שמסדר אותנו, ואז, ומה רוצה מאיתנו, שנגיע להשתוות, לטובתי, לטובתו, ועוד, זה כבר יחסים בינינו. בינתיים אין לי מי לדבר, אני בינתיים לא מזהה. הנקודה שבי קצת כביכול מרגישה שיש כאן עוד כוח הבורא שהוא כנגד הפרעה, בועל פרעה. הוא מתגלה גם כן בצורה כזאת שרק על פני הפרעה, כי הכבדתי את ליבו, שהוא הבורא רוצה להתגלות. כן, שהוא יותר חזק, יותר, שהוא הראשון, שהוא המייסד, שהוא מחזיק את הפרעה, שהוא השולט עליו. ככה הוא מתגלה. כן? שכך אדם מרגיש כבר את עצמו בין שתי כוחות, ואחר כך מרגיש את עצמו, לא ששתי כוחות האלו שווים, פרעה ובורא, אלה שהבורא מתחיל להיות למעלה ופרעה למטה, ופרעה הופך להיות באמת העבד נאמן של הבורא, וכל הפמליה שלו של פרעה, כל הכוחות הטבע, מה שיש באגו, כל מיני האופנים שם ושונים, הם כולם נמצאים תחת שליטת הבורא, ואדם באמצע כדי לגדול משני כוחות האלו. כך אנחנו, מרגישים. ובזאת נסיים ונעבור לחלק הבא אולי.
נעבור לחלק הבא של השיעור.